כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם. לראשונה בעולם מדענים חזו ותיעדו היווצרות של סופת ענק בכוכב הלכת נפטון. מדובר בסופה העצומה שמשתוללת שם על פני 11,000 קילומטרים וברוחב של 5,000 קילומטרים, וזו הפעם הראשונה שמדענים מתעדים סופה כזו כבר בשלבי היווצרותה. זו לא הסופה הראשונה שהייתה שם וגם לא הראשונה שמתעדים, אבל הסופה הראשונה שמתעדים בשלבי היווצרותה. אנחנו מיד נשמע את כל הפרטים על הסופה בכוכב הלכת רהב או נפטון. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, היום 1 באפריל, יום הכזבים הבינלאומי, יום השוטים, יום בו נהוג למתוח אחד את השני, ולכן נמצאות איתנו כאן צמד המתחניות מעולם המדע, הביולוגית ורד שפירא ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, ודוקטור עינת שפרינצק, ביולוגית חישובית, גם היא ממכון דוידסון, ואיתן נדבר על 1 באפריל במדע, על תגליות שקריות, כמו למשל המחקר השקרי של תאי הגזע על זייפני מאובנים, על המחקר שקבע שדבורים משחקות כדורגל, מי פרסם מחקר על אנשי הטלף שמגדלים עיזים כחולות על הירח, ועל עוד מחקרים הזויים שחלקם אגב כן נכונים, נכון? יש מחקרים שהם מוזרים אבל נכונים.
נכון.
יש גם נכונים ויש כאלה שלא, ונעסוק בעוד עניינים. שימו לב, פארק היורה בגרסת המציאות, פריצת דרך של חוקרים רוסים וחוקרים יפנים, כשלטענתם לקחו תאים מרגל של ממוטה שהתגלתה בסיביר לפני 8 שנים, השתילו את התאים בעובר של עכבר, והתאים הראו פעילות ביולוגית, למרות שהיו קפואים אלפי שנים. עד כמה אנחנו קוראים להחיות מחדש את היצור המופלא הזה? מיד. וגם מרכז חדש להדפסת תאים, רקמות ואיברים הוקם בפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון. במרכז מדפסת חדשנית המדפיסה פיגומים תלת מימדיים, ואת התאים שגדלים על הפיגומים האלה לכדי רקמה, המדפסת מתרגמת את המידע שמתקבל מסריקות ציטי של מטופלים לכדי רקמה תלת מימדית שמותאמת לאזור הפציעה, מיד על פריצת הדרך הזו. וגם שרידים של יישוב יהודי כפרי מימי החשמונאים, זאת אומרת משהו כמו לפני כ-2,000 שנה, נחשפו בחודשים האחרונים בחפירות הארכיאולוגיות של רשות העתיקות בדרום ירושלים. באתר התגלו גת, שוב אחיונים, בית בד לייצור שמן ואחוזת קבר מפוארת. מי קבור שם ומדוע גידלו שם יונים? נדבר עם מי שניהל את החפירה. ונזכיר שאתמול ב-4:20 אחר הצהריים, החללית הישראלית בראשית חלפה על פני כדור הארץ בפעם האחרונה בדרך אל הירח. בקרוב שדה הכבידה של הירח ילכוד את החללית ויתחל להקיף את הירח. הנחיתה צפויה לקרות ב-11 באפריל, שזה אומר בעוד פחות משבועיים. אנחנו נמשיך לעקוב. האורך שלנו רז חסון, המפיקות הן אלכסנדרה לויקר וליטליטי אמירן, לביצוע הטכנית ג'י ג'רלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. 1 באפריל. הם כן צמד הלולייניות, עינת שפרינצק דוקטור כמובן, ביולוגית חישובית, והביולוגית ורד שפירא ממכון דוידסון. הן תספר לנו על עולם המדע, ראשית על שקרים בעולם המדע, וגם דברים שעשויים להישמע כמו שקרים אבל נכונים שזכו לזלזול. בואו נתחיל ממחקרים שהם כל כך חזויים שקשה להאמין, בואו נתחיל דווקא מהאמת, מה שקשה להאמין שהוא אמת אבל התגלה כאמת. יש מחקרים כאלה?
כן, יש מחקרים כאלה.
אגב, אם מוסיקת הקרקס מבלבלת אותך, נהפוך אותה לאנדר יותר רבו.
כן, זה פשוט, אני איכשהו יתחיל לעשות פה גלגלון.
אם כן, דוקטור עינת שפרינצק קופצת לתוך חישוק בוער ומגלגלת כדור על האף.
אז טוב, אז זה בעצם תגליות מאוד חשובות שאנחנו מכירים אותן היום ומאמינים להן היום, אבל פעם... לפני שנים שמצאו את התגליות המפתיעות האלה, הם התקבלו בלעג ובחוסר אמון על ידי הקהילה המדעית.
כמו מה למשל מעניין?
אחת הדוגמאות שאני מניחה שרובנו מכירים היא של פרופסור, התגלית של פרופסור דן שכטמן, שבעצם גילה והגדיר מבנה כבישי חדש של כבישים כמו מחזורים, קוואזי מחזורים.
למה הכוונה באמת?
זה איזה שהם...
קוואזי זה מעין, זה כמו.
זה כמו מחזורים. אז מה זאת אומרת? זאת אומרת שכאשר מתבוננים ב-X-ray, בעצם ב...
קרני רנטגן?
קרני רנטגן. אז בעצם המחזוריות היא לא המחזוריות שהייתה ידועה עד אותו זמן.
מעניין. ומה, בהתחלה חשבו שמדובר חשבו בבדיה? בהתחלה,
כן. אז בהתחלה, כשהוא מצא את המחזוריות הזאת, אז ראש המעבדה בג'ון הופקינס, ששם הוא מצא את התגלית, הוא סילק אותו מקבוצת המחקר, אמר לו, אתה מטיל עלינו קלון. ולינוס פולינג, שהוא היה חימאי זוכה פרס נובל, שהוא כמובן לא האמין בכלל לתגלית הזאת, אמר, אין קוואזי גבישים, אבל יש קוואזי מדענים. הוא ממש לעג לו. ורק אחרי מספר שנים שהצליחו למצוא מודל שמסביר את התופעה, לאט לאט הקהילה המדעית התחילה לקבל את הממצא המפתיע הזה.
והוא המשיך להתעקש למרות כל העלבונות האלה, וואו.
עוד סיפור מעניין, זה על חוקר אחר שקוראים לו אלפרד.
תגידי לי, אני רק שואל שאלת ביניים, אנשי מדע עשויים להיות או לעתים הם מרושעים כל כך? למה לא בכל זאת לתת לאיש צ'אנס, האם יש רוע וחוסר סבלנות גם בעולם המדע?
כן.
זה לא נעים.
לגמרי, לגמרי.
אלבונות.
יש, א', יש את העניין של אני יודע הכי טוב, או יש איזה שהם אמיתות ולא יכול להיות דבר אחר.
שאנחנו לא מצפים אגב מאנשי מדע דווקא להיות דוגמטים כאלה, אבל לעתים כן.
לעתים כן, כי כשאתה עוסק במדע הרבה מאוד שנים, אתה מאמין באמת שלך, ומאוד מאוד קשה לך לשנות את דעתך. דרך אגב, לינוס פאולינג עד סוף ימיו לא שינה את דעתו. זאת אומרת, מבחינתו הוא הלך למותו בידיעה שאין קוואזי.
זה הזמן להקים אותו לתחייה ולאמת אותו עם העובדות.
עוד סיפור מעניין, זה חוקר בשם אלפרד וגנר. הוא מדען רב תחומי מגרמניה.
כן.
והוא ב-1915 הגה את הרעיון המהפכני שהיבשות שלנו נודדות. הוא בעצם פרסם על זה מאמר. הוא הגה שכל היבשות היו בעבר מחוברות ליבשת אחת שנקראת פנגיה.
מה שאנחנו כולנו יודעים היום, שזו לגמרי, התיאוריה המקובלת.
נכון. הוא ביסס את התיאוריה שלו אסמך מאובנים ומבנה שכבות צלעים. אבל ברגע שהוא פרסם את זה, אף אחד לא האמין לו. אחד ההסברים זה שהייתה לו תיאוריה שהיא לא כל כך הסבר, שהיא לא הייתה, לא היה מדויק, ובגלל זה הוא נכון. ובגלל זה דחו לגמרי את התיאוריה שלו.
המדענים אמרו לו שאין יבשות נודדות, יש מדענים נודדים.
בדיוק, לגמרי.
הוא מסולק בבושת פנים עם קלון.
נכון. ב-1930, הסיפור פה הוא קצת יותר עצוב, הוא הלך לעולמו, ורק ב-1950... התחילה התעוררות חדשה, ובעצם בתיאוריה שהוא הציע, ובעקבות גילויים גיאולוגיים, שהיום אנחנו יודעים על קיומם של לוחות טקטונים, אז בעצם שזה תומך בתיאוריה שלו, היום התיאוריה שלו כמובן התקבלה ורווחת.
ואגב, השם ליבשת המקורית הזו פנגיה, מאיפה הביאו את השם הזה? אני... פשוט, זה סתם שם שמצאו כזה מעניין, אם המקור הוא יווני, או שם, אוקיי, שווה לבדוק את הנקודה הזו. אבל את אומרת שהוא עד יום מותו לא האמינו לו, שזו התיאוריה.
לא האמינו לו. לא האמינו לו. בקיצור, הרבה פעמים חוקרים צריכים לשכנע בצורה מאוד מאוד רצינית, ואת קהילת החוקרים שמסביבם, שבאמת התיאוריות שהם הגו וחשבו עליהם הם נכונות.
גם אם אתה מביא תיאוריה חלופית, עדיין לא בקלות אתה משכנע את הקהילה המדעית או קהיליה מדעית, איך שלא נקרא לזה.
לגמרי, ויש בזה גם משהו שהוא נכון, כי... כי הקהילה המדעית... לא, אני לא בעד השפלה. אני לא בעד השפלה, אבל אני בעד שהקהילה המדעית כן תסתכל בעין מאוד מאוד ביקורתית עבור כל רעיון, ותנסה באמת לבדוק בעין ביקורתי שהרעיון הוא באמת נכון. עכשיו, לפעמים לוקח הרבה זמן לתיאוריות להתקבל, אבל אם התיאוריות באמת נכונות...
זאת אומרת שזה תהליך שהוא בריא, בסופו של דבר.
זה תהליך שהוא בריא, לפעמים יש יוצאי דופן, כמו המקרים שאני תיארתי.
כן, מעניין.
עכשיו, יש גם, זה לא חייבת להיות תיאוריה מדעית, כי זה מגיע לדברים אפילו יחסית פשוטים. ב-1798 מגיעים מדענים, חוקרים לאוסטרליה, ומוצאים את הברווזן, את אותו פלטיפוס, אותו יצור משונה שהוא יונק, שמטיל ביצים, ויש לו מקור, ויש לו...
מה יונק ביב הזה?
והוא, כן, והוא ארסי, ו...
שהוא מה, יש לו מקור?
יש לו מקור.
הוא ארסי?
הוא ארסי, יש לו פרווה, זאת אומרת, הוא יונק, הוא מטיל ביצים, הוא נותן חלב, כי הוא יונק, ויש לו...
קרומים כאלה?
קרומי שחייה.
שעטנז של יצורים?
עכשיו, הם תופסים אותו, שולחים אותו לאנגליה, ומפרסמים מאמר, וכולם בטוחים שזאת מתיחה. והולכים ומחפשים איך תפרו אותו מכמה יצורים שונים.
זה נשמע, יצור התפור, נשמע שדובר בעוקץ של נוכלים.
10 שנים אחר כך עוד יוצא מאמר שמסביר למה זה מזויף.
די.
עכשיו, זו חיה אמיתית.
שהיא חיה, נכון?
כשאנחנו נתקלים במשהו שהוא כל כך שונה ממה שמקובל, מאוד קשה לנו להאמין שזה נכון.
שהוא יונק ביב לדעתי, נכון?
יונק ביב, נכון.
זה שם מוזר כזה.
כן.
הסיווג שלו.
כן.
אוקיי, מעניין. זאת אומרת, לא האמינו כי זה היה מופרך מדי, הוא לא נכנס לאחת התבניות המוכרות. וואו. טוב, ובכך סיימנו את נושא המחקרים שהתבררו כנכונים. אני משער שיש עוד כמה, אבל גם כן יש מחקרים או היו מחקרים שהם תולדה של זיוף והונאה.
נכון.
אז עם כל הכבוד, היו כאלה שהם קוואזי מדענים. היו.
נכון.
שכמן לא, כמובן, אבל קוואזי מדענים, היו.
אנחנו אפילו לא קוראים להם מדענים כבר.
אז בואו, עד כדי כך, במכון דוידסון אתם מעליבים מאוד. אוקיי, אז בואו נשמע מחקרים שהם התבררו כשקריים, תגליות שקריות, רמאויות.
כן, היו גם רמאויות בעבר. אחד הסיפורים באמת שהסירו את עולם המדע התרחש בשנת 2014.
Okay.
קבוצה של חוקרים ממכון מחקר ריקון ביפן, הם פרסמו מאמר בעיתון מאוד יוקרתי נייצ'ר, שמתאר איזושהי שיטה שנקראת סטפ. לא משנה, לא ניכנס לפרטים, שבה אנחנו יכולים בעצם להפוך תאים רגילים מהגוף שלנו לתאי גזע. על ידי יחסית פרוצדורה מאוד פשוטה של הפעלה של תנאי סטרס.
מעניין, אבל היום כן אפשר להפיק תאי זרע,
נכון?
נכון,
בשיטה אחרת.
תאי גזע, סליחה.
לגמרי, כן. היום יש שיטה אחרת. המחקר הזה מאוד מאוד הפתיע, והרבה מאוד חוקרים בכל העולם מאוד התלהבו, והם ניסו לשחזר את ההצלחה של הניסוי. ניסו, ולא הצליחו. ואחרי בדיקות מצאו שבעצם החוקרת שביצעה את הניסויים, השם שלה נקרא הרוקו או בוקטה.
לא חשוב שמות.
או בוקטה. היא בעצם זעיפה את התוצאות.
די.
והמאמר נפסל.
די. כן, חברים, אם אתם שומעים על הרוקו, מה איך נשמע?
הרוקו או בוקטה.
הרוקו או בוקטה, אנא פנו לכאן תרבות, 1-800, נוכלים במדע. די, רגע, היא פשוט זעיפה את התוצאות? ומה היא חשבה, שלא יתפסו אותם?
אז ככה, החקירה נעשתה על ידי המכון, והם בעצם ראו שהיא זעיפה נתונים. שוב, הדברים האלה, היא הייתה בטוחה שזה לתוצאות שהתקבלו, וזה היה חסר לה, והיא הייתה חייבת לסיים את המאמר, אז היא פשוט זיפה.
זאת אומרת, לפעמים הרצון שלה למצוא, להגיע לתוצאה מזה,
והאמונה, במקרה הזה היא מאוד האמינה במה שהיא עשתה. כמובן שפיתרו אותה, וגם את התואר דוקטורט שהיא קיבלה על סמך המחקר הזה נשלל ממנה, אבל היה גם חלק מאוד מאוד טרגי לסיפור. באוגוסט באותה שנה, המנחה שלה, שהשם שלה זו יושקי ססאי, שהוא היה אחד הכותבים של המאמר, הוא היה מדען מפורסם מאוד מאוד וידוע, הוא נמצא מת בהתאבדות, במכון ריקון.
זה פשוט, קשור לפרשה הזו?
כן,
שהוא
פשוט היה, לא יכול היה לשאת את הבושה.
די.
ולקח טוב, כמובן אחריות מלאה.
סליחה על השאלה, אבל הוא יפני?
כן.
כי זו התרבות
כן,
הזו,
כן.
היא, לגמרי. הרבה פעמים אנחנו שומעים על אנשים שלוקחים אחריות, בהגזמה אפילו, אם מדברים כאן בישראל אנשים שלא לוקחים אחריות,
נכון,
חס וחלילה, עדיף שאף אחד לא יתאבד חס וחלילה, אבל באמת חלק מהתרבות שלהם,
נכון, זה היה באמת אקט יוצא דופן. עכשיו הרבה שנים לקח בכלל למכון ריקון להתאושש מהסערה הזאת, הם עשו שם המון המון פיתורים, שינויים ארגוניים, קיצור, זאת הייתה מכה מאוד מאוד גדולה למכון. אז זה באמת אחד הסיפורים שהסעירו בשנים האחרונות את הקהילה המדעית.
ויש כמובן דוגמה ממכון דוידסון שאתם מוסדת בו, לא, עדיין לא. אנחנו נמשיך לדבר על הונאות בתחום המדע והידע, והפעם דינוזאורים.
נכון. אז הרבה מאוד פעמים הרצון שלנו,
שומעים אותם, כך במקור.
הרצון שלנו למצוא דברים ולגלות דברים ולהאמין בדברים חדשים ומגניבים, מתגבר על העובדות. עוד תיאוריה יפהפייה שנרצחה על ידי עובדות מכוערות. אבל לפני, בשנת 97, נמצא כביכול מאובן במחצבה בסין, ששם אנחנו מוצאים הרבה מאוד דינוזאורים שונים ומשונים. ובשנת 1999, אנשים ממגזין National Geographic יוצאים בכתבה שהם מצאו את החוליה החסרה בין הדינוזאורים לציפורים, והם מראים את אותו מאובן שנמצא כביכול שנתיים קודם במחצבה בסין.
הוא טירקס על הגריל.
לא בדיוק, זה ארכיאורפטור. ארכיאורפטור, כלומר, מאובן של יצור קטן בעל גוף של ציפור וזנב של לטאה.
כי בואי נגיד, אנחנו כולנו היום כבר מאמינים שיש קשר בין דינוזאורים לבין עופרות או ציפורים.
נכון, אבל אז לא ידעו את זה.
לא ידעו, וואו.
באותה תקופה היה יותר מקובל שהציפורים הגיעו מאיזשהו ענף צדדי של הזוחלים, ושהדינוזאורים היו ענף שנחד, אבל לא ראו את הקשר. כלומר, היה את הארכיאופטריקס שמצאו ב-1860 ומשהו,
כן.
אבל הייתה חסרה החוליה המקשרת. והם הכריזו על זה שהם מצאו את החוליה החסרה, וזה היה, אם מסתכלים על העצמות, מישהו עשה שם עבודה מאוד מאוד טובה. כי לא הייתה חסרה אף עצם. מישהו שמבין במאובנים ומבין בדינוזאורים. הם לקחו שני מאובנים, אחד של זנב של לטאה ואחד של גוף של ציפור, ופשוט הרכיבו ביניהם. שנים אחר כך הצליחו להכניס את הדבר הזה למכונה של CT, ולראות שבאמת זה מגיע משני מקומות שונים, אבל אז לא ידעו. והרצון שלהם להראות את החוליה החסרה, והרצון שזה באמת יהיה נכון, להתגבר על העובדות ועל הניסיון לבדוק שמשהו מסוים.
דבר כזה לא יכול לבלבל לגמרי את עולם המדע, דבר כזה יכול לגרום לנו פתאום לסטות לכיוון אחר לגמרי.
אז המדענים לא באמת סטו לכיוון אחר, המדענים ראו שמשהו כאן לא בסדר, אבל המגזין שהוא כל כך מכובד, באמת National Geographic בדרך כלל מפרסם דברים שהם בדוקים, כאן הם נפלו. עכשיו, מה שמגניב בפרשה הזאת, כן. זה ששני החלקים של המאובנים שהרכיבו את אותו ארכיאורפטור שהוא לא יצור אמיתי, התגלו בסופו של דבר כשני יצורים חדשים למדע ובעלי חשיבות מאוד מאוד גדולה בפלאונטולוגיה.
הרווחנו גם משהו מהזיוף עצמו.
כן.
וואו.
אבל לפעמים
שזה היה זיוף מכוון, זאת אומרת, זה שעשה את זה התכוון לך?
כנראה שכן. כנראה שמי שעשה את זה זה איזשהו עובד באתר החפירות, שרצה להרוויח יותר כסף על הממצאים האלה, ולכן חיבר אותם ליצור אחד.
כן, שוב אנחנו נופלים קורבן לנוכלים באתרי חפירות, היזהרו, אם אתם מנהלים אתרי חפירה, היזהרו מנוכלים.
לגמרי.
טוב, זו שאלה, אם הוא באמת עשה את זה בכוונה. יש עוד דוגמאות לנוכלים בעולם המדע, או שבכך סיימנו? ומכאן הכל אמת.
יש גם דוגמאות לנוכלים בעולם ארכיאולוגיה, היסטוריה, לא רק בעולם המדע.
אני צריך תגובה של ארכיאולוגים כמובן, אי אפשר.
גם מדענים הם בני אדם, וגם בקרב מדענים, כשיש מקום להרוויח כסף מתרמית, זה קורה.
או שהתרמית נעשתה בשגגה ובתום לב. זה גם קורה.
אז זו טעות, זו לא תרמית.
זה לא טעות, תרמית, באמת... נכון.
אוקיי,
לא, אבל
יש דוגמאות תרמית... לארכיאולוגיה מזויפת, למטבעות שנמצאו וזויפו, כמו למשל מציאת, לא יודע מה, שנקל קדום?
או... זה קורה. אין לי כרגע פרטים בשליפה, אבל זה קורה זה הרבה קורה. מאוד. מצאו פתאום תגלית של קבר של מישהו, זאת אומרת, זה דברים שקורים כל הזמן. ושוב, אנחנו הרבה מאוד פעמים נורא רוצים להאמין...
אז מי בודק באמת ממצאים ארכיאולוגיים?
אז אני יכולה להגיד במקרה של ארכיאורפטור, אז באמת הם הסתכלו והם ראו שהעבודה נעשתה כאן עבודה מאוד מאוד טובה, ולא הייתה חסרה אף עצם, מבחינת מורפולוגיה, מישהו עשה עבודה נהדרת.
כן.
אבל ככל שהטכנולוגיה מתקדמת, ויש לנו דרכים לבדוק גם את החומרים ואת האדמה מסביב, כדי לראות מאיפה, ולראות ששני החלקים מגיעים ממקומות שונים, אז אנחנו צריכים כל הזמן לבדוק את עצמנו, וגם לבדוק את הדברים שנמצאים סביבנו. כי כל אחד יכול לשלוף... איזושהי ידיעה, וזה
טוב,
קורה.
רגע לפני שנגיע לדבורים שמשחקות בכדורגל, אנחנו רוצים לעבור לכוכב הלכת נפטון, שאנחנו לא שומעים עליו המון, אבל הנה ידיעה שחלחלה לכל אתרי המדע והחדשות. מדענים חזו בהיווצרות סופת ענק בכוכב הלכת נפטון, סופה שנצפתה באמצעות טלסקופ החלל הבל, והדברים עולים ממחקר חדש שהתפרסם לאחרונה בכתב העת Geophysical Research Letters, שנערך על ידי חוקרי נאסה. נדגיש שזו לא הפעם הראשונה שסופה ענקית מתועדת בנפטון, זו למעשה הסופה השישית. שמתועדת בכוכב הלכת הזה, לפחות משנת 1989, אבל זו הפעם הראשונה שסופה כזו מתועדת כבר בשלבי ההתהוות שלה. המדענים מעריכים שהסופה הזו היא מתפרסת על פני 11,000 קילומטרים ורוחבה 5,000 קילומטרים, ואנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור יוחאי כספי מהמחלקה למדעי כדור הארץ וכוכבי לכת במכון ויצמן למדע. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אנחנו רוצים ללמוד מעט על החידוש במחקר הזה. מה המשמעות כשאנחנו אומרים למאזינים ולמאזינות שלנו שהמדענים חזו בהיווצרות הסופה? זאת אומרת, מה זה אומר ביחס לסתם לחזות בסופה?
בשנים האחרונות יש מעקב רציף אחר כוכב הלכת נפטון, ולכן בניגוד לסיטואציות קודמות שבה ראו שקיימת סופה, כמו שאתה אומר, עכשיו, בגלל המעקב הרציף, ראו את ההתהוות של הסופה דרך מעקב שהטלסקופ האבל עושה אחרי הסופה. כלומר, ראו את העננים נוצרים, ראו את הסופה גדלה, ואז ראו אותה נעלמת.
וכשאנחנו מדברים על סופה בכוכב הלכת נפטון, על מה אנחנו מדברים? על גשם, סופה, ברקים? זאת אומרת, מה זה אומר סופה?
לא, אז בעצם מה שמדובר זה רק מעקב אחר העננים. כוכב העננים האלה מורכבים מקרח שעשוי ממתן, גז מתן. בעצם מה שאנחנו עוקבים אחריהם, המדענים שעשו את המחקר הזה, עקבו, זה חלקיקים זעירים של מתן שיוצרים עננים, שאותם אנחנו יכולים לראות דרך הניגודיות בין הצבע של העננים לבין הצבע של כוכב הלכת. הם עוקבים אחריהם, והסופה הזאת שאנחנו קוראים הסופה בגלל שהיא מסובבת בכיוון ציקלוני כמו סופה על כדור הארץ, זה מה שהם בעצם עקבו אחריו. לא רואים היווצרות של משקעים או משהו כזה.
אז בוא נדבר באמת על כוכב הלכת נפטון. זה כוכב לכת שאין לו קרקע מוצקה, הוא מאלה שהוא מעין סוג של כוכב לכת גזי?
נכון, כמו ארבעת כוכבי הלכת הגזים החיצונים במערכת השמש, צדק, שבתאי, אורנוס ונפטון. אז נפטון אין לו קרקע מוצקה, זה כוכב לכת של גז. הוא בערך פי חמש יותר גדול מכדור הארץ ברדיוס שלו. והוא מורכב מגז, אבל צריך להבין שכשנכנסים פנימה הוא גם נעשה מאוד חם, מאוד דחוס, והגז הזה הופך לסוג של פלזמה. אז אנחנו קוראים לו גז, כי אין בו קרקע מוצקה, אי אפשר לעמוד עליו, כן. אבל בפנים זה נוזל מורכב.
ומה האקלים שמשתולל או לא משתולל, תלוי באקלים שם בכוכב הלכת הזה, מלבד הסופות האלה?
אז כמו כדור הארץ וכמו כוכבי לכת אחרים, יש פה זרמי סילון, כלומר זרמים שהולכים בכיוון מזרח מערב, ובין הזרמים האלה יש סופות, בדיוק כמו שיש בכדור הארץ. ההבדל הגדול לעומת כדור הארץ, שאם פה זמן החיים של סופה, כמו שאנחנו יודעים מחיי היום שלנו, הוא 3-4-5 ימים, אז שם הסופות יכולות להימשך שנים. והדוגמה אולי הכי קיצונית במערכת השמש היא הסערה הגדולה על צדק, הנקודה האדומה המפורסמת, שזו סערה שנמצאת שם כבר מאות שנים ולא משתנה בהרבה.
תקן אותי אם אני טועה, בכוכב הלכת נפטון יש מין עין כזאת שנראה כמו סערה, או שאני מתבלבל עם כוכב לכת אחר? יש איזה כוכב לכת שיש עין בולטת עליו?
כן, אז זה צדק.
זה צדק, אוקיי.
זה הנקודה שהזכרתי, אבל גם בנפטון, מה שהזכרת בהתחלה, הסערה הראשונה שהתגלתה על ידי חללית וויג'ר בשנת 89, נקראת The Great Dark Spot, באנלוגיה ל-Great Red Spot של צדק, זו סערה מסוג זה.
עכשיו, הסערות האלה אין להם שום השפעה עלינו, נכון? זה רחוק ולא קשור אלינו בכלל.
לא, אנחנו פשוט מסתכלים על תופעות מטאורולוגיות בכוכב לכת אחר, זה כל מה שזה אומר. זה לא סערה שהיא, כמובן שיש לה איזושהי השפעה למה שקורה כאן.
טוב, אני מודה לך על השיחה הזו, פרופסור יוחאי כספי, מהמחלקה למדעי כדור הארץ וכוכבי לכת במכון ויצמן למדע. תודה. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. שרידים של יישוב יהודי כפרי מימי החשמונאים, בערך לפני כ-2,000 שנה, נחשפו בחודשים האחרונים בחפירות הארכיאולוגיות של רשות העתיקות לקראת הקמת בית ספר בשכונה בדרום ירושלים. באתר התגלו גת גדולה לייצור יין ושברים רבים של קנקנים שוב אחיוניים, ואנחנו נעסוק גם במיוחד בנקודה הזו, בית בד לייצור שמן, מקווה טהרה גדול, וגולת הכותרת אחוזת קבר מפוארת, מי קבור שם? ומה עושה שם שוב אחיונים? ובכלל, מה אפשר ללמוד מהממצאים האלה על התקופה הזו? אנחנו רוצים לומר שלום למי שניהל את החפירות באתר, יעקב ביליג, ארכיאולוג ברשות העתיקות. שלום לך.
שלום, שלום לך, לכל המאזינים, בוקר טוב.
טוב, אז אם תוכל כמובן לספר לנו מה מצאתם שם מעבר למה שתיארתי, ואז באמת נבין מה עשה שם שובח וכו'. מה מצאתם שם במקום?
אוקיי, מדובר ביישוב, קשה לנו עדיין לעמוד את גודלו, כי אנחנו ממש בשוליים של היישוב. אם במרכז היישוב מן הסתם היו הבתים, אז בשוליים יש את הפונקציות המשניות יותר, שמוצאים בדרך כלל בשוליים, אז אלה מחצבות רבות, מתקנים חקלאים וקברים. מה שמיוחד ביישוב הזה, שהדברים הם בסדר גודל שמאוד מפתיע. אם אנחנו מכירים, נגיד, את העיר, המרכז העירוני, זה ירושלים היא לא סתם מרכז עירוני, זה בירת הממלכה, זה מרכז עלייה לרגל, כן. בית המקדש וכדומה, אז מסביב לעיר יש פריפריה, יש את העורף החקלאי. אז הרבה פעמים אנחנו מוצאים בעורף החקלאי יישובים, מושבים, בתים קטנים וכדומה, משקים יותר צנוע, לא אוכלוסייה בסוציו-אקונומי הגבוה. וכאן אנחנו ממש מופתעים לגלות שהשרידים הם גדולים ומרשימים, למרות שאלה שוליים, אבל עדיין השרידים הם מרשימים, אנשים שם חיו טוב.
זאת אומרת שמדובר היה ככל הנראה הקבר עצמו הוא של משפחה עשירה.
כן. כן, אנחנו מצאנו כמה קברים, וגם לפנינו בעבודות שנעשו באזור בשנים האחרונות נמצאו עוד קברים מהתקופה, אבל מה שתיארת כגוגלת הכותרת, אחוזת קבר מהגדולות שאנחנו מכירים בכלל בירושלים וסביבתה, כלומר, זה מעיד על כך שמדובר באדם, כנראה ראש המשפחה היה אדם גדול, חשוב, עשיר, מפורסם, וחוץ מזה, זה לא רק שלו, אלא של בני משפחתו, כנראה במשך כמה דורות. עם העדויות מעידות שהיישוב הוא חשמנאי במקור, אבל הוא כנראה המשיך והתקיים ופעל במשך כמה דורות, בואו נגיד 150 שנה, מימי מלכי החשמונאים ועד חורבן בית שני.
אז בוא תאר לנו מעט את התרבות שם, כפי שאתה מכיר אותה וגם מוצא בממצאים עצמם. זאת אומרת, איך אנשים חיו באותה תקופה שם?
נראה שאנשים התפרנסו מכמה ענפים חקלאיים, מהמעט שחשפנו באתר, שוב שולי האתר, יש לנו שרידים של שתי גיטות, אחת נפגע יותר מאוחר מפעולות חציבה, אחרי שפרקו את האבנים, לקחו אותם לשימוש משני, אחרי זאת חצבו את הסלע, אז יש לנו תחתית של בור איסוף של גת אחת. גת נוספת השתמע הרבה יותר טוב, יש משטח דריכה גדול, יותר גדול מהממוצע. בור האיסוף של הגת היה מאוד גדול, עמוק, 2.20. היו שם 10 דליים מלאים שברי קנקנים. כלומר, זה יקב, זה בית חרושת ליין, זה כל חקלאי פשוט יכל לעשות איזושהי גת לדריכת ענבים עם בור איסוף, אבל זה משהו גדול יותר רציני, זה מעיד על תפוקה רבה, וזה גם הכנסה יפה. אז זה בית הבד, זו הגת. ליד זה לא רחוק, יש בית בד גם, זה כבר מפעל הרבה יותר מתקדם, זה לא הייטק, אבל זה מפעל לייצור שצריכים באמת מהנדס שיודע להכין מפעל כזה לתקדם. תשעת הזיתים, אחרי זה שחיטתם עם אבני משקולת, היו שם מחסנים, וגם היה שם איזה, הייתה מסחטה קטנה גם, מה שנקרא מסחטת בוטיק. אנחנו מכירים מהמקורות לפעמים, הייתה שחיטה הראשונה המיוחדת של היבול הראשון, השחיטה הראשונה, את זה היה פרייבט קולקשן, היו לוקחים את זה אולי אפילו לבית המקדש. המקדש לא לשכוח, זה שעה הליכה משם. אז מן הסתם זו הייתה, זה הסוג א', כן? זו הייתה השחיטה הראשונה שנועד לצרכים הכי טובים. ואחרי זה המשיכו להנפיק ולשחוט עוד כמויות גדולות את המשך השמן. שמן היום, שמן זית היום זה בעיקר לשבח את הסלטים, אבל אז אחד הצרכים החשובים זה היה להעיר את הבית בלילה כשלא היה חשמל.
וואו.
וגם היה שובך יונים גדול.
זהו, אני רוצה, זהו, בדיוק רציתי שתתייחס באמת לשובך היונים. תאר לנו את ענף הגידול של היונים, זאת אומרת, לשמה גידלו יונים?
אוקיי, אז היום אנחנו צריכים, כל מי שחי היום בארץ מכיר את ענף התרנגולות. כן, היום יש לולים ביישובים חקלאיים שמגדלים שם אלפי תרנגולות, וזה מה שרוב האוכלוסייה אוכלת לסעודה בשרית בימינו. אז היו תרנגולות, אבל לא גידלו אותם כענף נרחב, הסתובבו בחצרות, וזה מן הסתם היה מעדן של פעם ב, אבל רוב הבשר העוף היה מגידול יונים, היו שובחים. והם היו בדרך כלל במערות תת-קרקעיות. היום יש גם כמה אנשים שמגדלים יונים על הגג, עם איזה שובח של פחים או עצים, אבל אז הם היו בחללים תת-קרקעיים, שנראו כמו מרכזי חלוקת דואר, כוחים, 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 טעים, טעים כאלה, והיונים שם גדלו, שרצו עוף, אז שחטו יונים, גם את הביצים הביאו מהיונים האלה, גם מהשאריות שלהם עשו, זיבלו את הקרקע, ועוד פעם, בית המקדש לא רחוק, היו קורבנות, שני תורים, שני בני עונה, קורבן מצורע, קורבן יולדת, ועוד קורבנות של עניים שלא יכלו להביא איזה פר או, או, או כבש, אז הסתפקו גם בעופות. אז הנה, זה בשר העוף של פעם, אנחנו היום חיים במציאות.
יונה, פשוט אכלו יונים.
אכלו יונים, כן.
טוב, נו.
והביצים של היונים והזיבול מהיונים, הכל. זה היה ענף הלול של אז.
אגב, אפשר לראות את הממצאים הארכיאולוגיים, אם הציבור רוצה להגיע ולראות, זה אפשרי?
האתר לא בדיוק פתוח לסיורים, השרידים עדיין קיימים בשטח, יש ייעוד להפוך את המקום לבית ספר, הפרויקט הוא במימון חברת מוריה של עיריית ירושלים, יש לרשות העתיקות במרחב ירושלים מרכז ארכיאולוגי חינוכי, אפשר לנסות לברר אם אפשר לתאם סיור, ייתכן וזה יהיה אפשרי, אנחנו עד עכשיו לא התארגנו לזה, אבל אם תהיה בקשה וזה יתאפשר מבחינת לוח הזמנים, ייתכן וזה יהיה אפשרי. השרידים מאוד מרשימים, והם לא יהיו גלויים לאורך זמן.
אני מודה לך.
לצערנו.
אוקיי, אני שוב מודה לך על השיחה הזו, מי שניהל את החפירות באתר, הארכיאולוג מרשות העתיקות יעקב ביליק. תודה רבה לך.
בשמחה, שבוע טוב.
להתראות, ואנחנו מגיעים לסיומה של השעה הראשונה שלנו מתוך שתיים. אז רגע לפני שנודה לשתי המומחיות שלנו בתחום ההונאה, המדע וההונאה, אני רוצה בכל זאת להספיק בדקה וחצי שנותרו לנו, ואנחנו צריכים להודות לצוות, לעסוק במחקר שבו מתברר שדבורים משחקות בכדורגל?
אז זה נשמע לא, נכון?
ודאי
אבל
שלא.
מסתבר שכן.
אין כן, כן?
אז מסתבר שאפשר ללמד די. דבורים לשחק כדורגל.
אותי אפשר ללמד
דבורים. והסיבה שבחרו דווקא כדורגל, זה כמובן זה לא בדיוק כדורגל, זה נתנו להן משימה של לגלגל כדור אל תוך איזשהו אזור שבו הן מקבלות תמורה למשימה הזאת, מקבלות מי סוכר. ומה שהם ראו במחקר הזה...
זה מזכיר קצת פינבול כזה, מין משחק שמתגמל אותך.
אבל זו בהחלט לא משימה שהן עושות בטבע, זה משהו שהוא חדש לגמרי.
והם כן פעלו לשחק שם במשחק הזה?
אז הם פעלו לשחק, ולא רק זה, הם גם ראו החוקרים שהן מלמדות, יש כאן למידה חברתית, שהדרך הטובה ביותר שבה דבורים לומדות לעשות את המשימה הזאת, היא כשהן מסתכלות על דבורים אחרות.
די.
ולומדות איך לעשות את המשימה, והם גם ניסו להסיק מכך לקבלת החלטות אצל דבורים, וראו שדבורים מצליחות לבצע את המשימה הזאת, ללמוד ולשפר את המשימה גם אחר כך, כלומר הם לקחו כדורים קטנים, המדגים היו לו שני כדורים קרובים יותר אל מי הסוכר ואחד רחוק, השניים הקרובים היו דבוקים והשלישי המשוחרר, והתלמידים כשהם ניגשו וקיבלו את אותם כדורים אבל הם לא היו דבוקים למשטח, הם ניגשו קודם כל לכדור הקרוב ביותר וגלגלו אותו אל המתק.
אז אפשר ללמד דבורים לשחק בכדורגל?
כן. כך שאיפים כותרות נשמעות מומצאות לחלוטין, אבל...
יש לנו כותרת להעביר למבזק שהתרחש ממש בעוד כמה שניות. תודה רבה לביולוגית דרת שפירה ולדוקטור עינת שפרינצק, הביולוגית החישובית, שתיהן ממכון דוידסון. אנחנו יוצאים...
שלושה שיודעים...
שלום לכם, פארק היורה בגרסת המציאות, פריצת דרך של חוקרים רוסים וחוקרים יפנים שלטענתם לקחו תאים מרגל של ממוטה שהתגלתה בסיביר לפני 8 שנים, השתילו את התאים בעובר של עכבר והתאים הראו פעילות ביולוגית למרות שהיו קפואים אלפי שנים. עד כמה אנחנו קוראים להחיות מחדש את היצור המופלא הזה? מיד שעה שנייה של שלושה שיודעים. שלום לכם, אנחנו כאן בכאן תרבות, אני דודו ארז. היום 1 באפריל, יום הכזבים הבינלאומי, או יום השוטים, יום בו נהוג למתוח אחד את השני, ולכן נמצאות איתנו כאן שתי מותחות. הראשונה היא הביולוגית החישובית דוקטור עינת שפרינצק ממכון דוידסון, והביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון, ואיתן אנחנו נדבר על תגליות שקריות, או תגליות שחשבו שהן שקריות, אבל הן אמיתיות לגמרי, דברים שנשמעים לנו הזויים, והם לא... עכשיו נזכרתי שהייתי צריך אולי לומר עולם היורה, ולא פארק היורה, כי זה כבר התעדכן, זה כבר אני חי על הסרטים הקודמים. נעסוק בעוד עניינים, שימו לב, מרכז חדש להדפסת תאים, רקמות ואיברים, הוקם בפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון. במרכז מדפסת חדשנית שמדפיסה, שימו לב, פיגומים תלת-מימדיים, ואת התאים שיגדלו על הפיגומים האלה לכדי רקמה. מדפסת מתרגמת את המידע המתקבל מסריקות סיטי של מטופלים ספציפיים לכדי רקמה תלת-מימדית שמותאמת לאזור הפציעה שלהם. מיד נעסוק בכך, ושוב נזכיר שאתמול הייתה הפעם האחרונה שיכולתם לנופף לעבר החללית הישראלית בראשית, זאת אומרת, אתם יכולים כמובן כל רגע בחיים לנופף לעבר החללית, אבל אתמול ב-4:20 אחר הצהריים, החללית הישראלית בראשית חלפה ממש כאן לידינו על פני כדור הארץ, בפעם האחרונה בדרך שלה אל הירח, הנחיתה היא ב-11 באפריל. האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקות הן אלכסנדרה לויקר וליטל ליטי אמירן. על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה לאיגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו גם באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. מתיחות מפורסמות בעולם המדע.
אז סביר להניח שסיפורים מוגזמים ומתיחות זה משהו שמלווה ככה את, את האנושות מאז ש... זה התחיל, ויש כל מיני סיפורים, זה לא בהכרח. רגע,
מדענים הם אנשים בהכללה גסה כמובן, בעלי חוש הומור, זאת אומרת, לא רבים יודעים.
מדענים הם אנשים בהכללה גסה.
הם כלומר, אנשים?
הם אנשים, ולכן יש כאלה שיש להם חוש הומור, ויש כאלה שאין להם.
אני ניסיתי לשאול שאלה תמימה, וקיבלתי התנסות ובוז.
אבל יש כל מיני.
את אומרת לי שמדענים הם אנשים, כמו כל קבוצת אנשים אקלקטית, יש כאלה ויש כאלה, אני בהלם. אני בהלם, מדובר באנשים שונים, ולא במודל אחד. אי אפשר, אבל בתחום ההומור אתה חייב להכללה בקשר לקבוצות.
אז הנה, הם אנשים.
הם אנשים, מה אני יכול לעשות עם זה קומית? אוקיי.
ומתיחות זה משהו שבאמת מלווה את האנושות. ואנחנו מכירים כמה סיפורים ככה נורא נחמדים על מתיחות. אז במאה ה-19 מופיעים עיתונים, ועיתונים כמובן ברגע שיש לנו משהו לפרסם להמונים, אז יש גם מתיחות. וב-1835 מפרסמים סדרה של כתבות שנכתבו על האסטרונום ג'ון הרשל, הבן של וויליאם הרשל, אותו אסטרונום מפורסם,
כן.
ומספרים שהוא פיתח טלסקופ מפורסם, זו סדרה של 6 כתבות בנושא, ובעזרת הטלסקופ הזה הוא מצליח להסתכל על הירח, והוא מגלה שם אנשי הטלף שיש שמגדלים עיזים כחולות.
אם כן, העבירו את הכותרת הזו למבזק. בירח כן. התגלו אנשים...
אנשי הטלף. שמגדלים עיזים כחולות. עכשיו, למה הם עשו את זה? כנראה כדי למכור יותר עותקים.
רק הכחולות חשוב בעיניי. כל השאר הייתי קונה, אבל הכחולות זה קצת גורם להרמת גבה.
הם ברחו מאבטר.
זהו, נכון, זה משהו כזה.
עכשיו, זו כמובן מתיחה, וג'ון הרשל לא היה מעורב בזה, זה משהו שכתבו בעיתון, אבל כבר אז אנשים מאמינים. אנשים מאמינים לדבר הזה ונופלים בפח, וכמובן שמדובר במתיחה. ואתה חושב, אוקיי, זה היה נורא נורא מזמן, ורק התחילו, ואנשים לא ידעו דברים, אבל בשנת 1957, ה-BBC יוצאים בכתבה לכבוד 1 באפריל.
אוקיי.
כלומר, 1 באפריל.
שוב, נזכיר שהיום 1 באפריל הוא יום שבו צריך לחשוד בכל כתבה שאתם רואים, בכל אתר, בכל ערוץ, נכון? תמיד מפרסמים איזה...
אבל אתה אומר, זה כבר בטלוויזיה, זה כבר BBC, זה 1 באפריל, הכל נורא נורא ברור, הם מפרסמים כתבה, והם מספרים על בציר הפסטה הגדול, והם מראים איך משפחות שחיות...
בציר הפסטה.
כן, איך הם קוטפים את הפסטה, הפסטה גדלה על עצים, וצריך לקצור אותה, ויש לך עצי ספגטי, שאתה ככה כותף את הספגטי, יש ממש תקיש את זה באינטרנט, נמצא את הכתבה עצמה, ויש כל מיני צורות של פסטה, וזה צמחים שונים שאפשר לקצור מהם צורות שונות של פסטה, וזה גדל טוב במיוחד במורדות של ההרים של שוויץ, והמשפחות ככה יוצאות בקיץ לקצור את הפסטה, וכולם נורא שמחים, ואתה אומר, איך אנשים יקנו את זה? כי זה 1 באפריל, וכבר יש טלוויזיה, אבל ב-BBC מספרים שאנשים תלפנו לרדיו ושאלו איך אפשר לגדל את זה בבית. והם ענו לאנשים, מה שאתה יכול לעשות זה לתקוע את הספגטי ברוטב עגבניות ולקוות לטוב. ולמרות שכבר אתה מצפה שלא יאמינו אנשים, מאמינים?
כן,
תמיד יהיה מי שיאמין. כי אנחנו רוצים להאמין.
מעניין. אבל כן, שוב, אז תחום המדע הוא קר פורה למתיחות. כולנו אולי נופלים ב...
בוא נאמר שיש תגליות כל כך מדהימות, שלפעמים קשה לנו להאמין להם ונכונות. ויש דברים שאנחנו יכולים להמציא, אבל בגלל שיש דברים כל כך לא הגיוניים שהם נכונים, אז אנחנו רוצים להאמין.
אני רוצה לדבר על אחת המתיחות אולי הגדולות ביותר שנעשו, אני לא יודע אם זה בתחום המדע או המדע הבדיוני, או המדע הבדיוני.
המדע.
אז בואי נדבר על הפלישה הגדולה לכדור הארץ. היו כמה רגעים שחשבנו כאן בכדור הארץ שפלשו אלינו.
אז יש כמובן את הסיפור המפורסם של מלחמת העולמות, של H.G. Wells. זה ספר שנכתב מאוד מזמן, ובשנת 1838 בארצות הברית, בניו ג'רזי, אורסון וולס לכבוד ליל כל הקדושים, הוא עושה תסקית.
תסקית רדיו, מה שנקרא היום, זה באמת היה תסקית, יש הבדל בין הסקט פודקאסט לתסקית פעם.
שמספרים סיפור. עכשיו, בתחילת המשדר, שהוא אומר שזה הולך להיות תסקית רדיו על סמך הספר מלחמת העולמות, ומספרים את זה, ויש כאן פלישה למאדים של אנשי מאדים שפולשים לכדור הארץ, ויש פלישה מאוד מאוד אלימה, והם פוגעים באנשים, ותוך כדי השידור הוא מעלה שדרנים שמספרים, כביכול, כלומר שחקנים, שמספרים מה קורה בשטח ומה קורה ברחובות.
אז הוא לא באמת סיפר את זה רק כסיפור, אלא ממש יצר משדר שמדמה שידור חי כזה של פלישה.
שמדמה הצגה.
כן, וואו.
ויש כל מיני עדויות על האירוע הזה, היום אומרים שזה לא היה כל כך היסטרי, זה לא זרה כזו בהלה, כמו שבאמת חשבו פעם.
קצת ניפחו את המיתוס.
כי בפועל מעט מאוד אנשים הקשיבו לזה, אבל יש שם כל מיני גורמים שגרמו לזה להתנפח. כלומר, כמה דקות הראשונות של השידור, היה שידור בתחנה מקבילה שהייתה טובה יותר, ופספסו את העניין שזו הצגה. ולא שידור אמיתי.
מה זאת אומרת, ידהדו כבר את הכתבה הזו או את המשדר הזה בתחנות אחרות? כמו שלפעמים אגב קורה בכלל תקשורת שמעתיקים כתבה או ניזונים ממקור אחר, אבל לא ממש בודקים אותו.
זה התנפח, חושבים שזה התנפח דווקא בגלל התקשורת?
מעניין.
כי באותה תקופה העיתונים טענו שהרדיו הוא מדיום חדש, שגנב את ההצגה, וניסו ככה להשמיץ אותו, ואז ידהדו את זה בצורה כזאת, שאמרו, הנה תראו, הרדיו הוא לא רציני, והוא זורע בהלה, וככה בעצם זה התנפח. אבל כמה שנים אחר כך, ב-44 בצ'ילה, ובשנת 49 בקיטו שבאקוודור, עושים שוב, מריצים שוב את התסקית הזה, ואנשים באמת נכנסים לפאניקה. בקיטו אקוודור ב-49, 6 אנשים נהרגים באירוע הזה מרוב ההיסטריה והבעלה, וכוחות הצבא באמת נוסעים אל הגבול כדי להילחם באנשי מאדים. כלומר, אנשים מאמינים, וב-67, שוב, בבאפלו בארצות הברית, שוב חוזרים על התסקית הזה, ושוב אנשים נבהלים, ופונים אל המשטרה כדי שתבוא לעזור. כלומר, למרות שכבר ידוע שהדבר הזה הוא תסקית.
אני מנסה לחשוב אם פלישת אנשי מאדים תהיה כאן בישראל, אם יפנו למשטרה או לצהל. אני מנסה להבין
אילו
מין כוחות הביטחון יפנו, אבל מעניין, אוקיי?
כי פרזל ישר תיפתח.
אנחנו תמיד מחוסים על ידי הטכנולוגיה, כמובן. אז כן היו מתיחות שטלטלו, אבל את צודקת במה שאמרת, שככל הנראה באמת הסיפור הזה גם נופח מעבר למה שהוא היה, כדי להוכיח.
הסיפור המקורי, בקיטו אקוודור באמת נהרגו אנשים, ובאמת הייתה בהלה והיסטריה, וזה די... שלושה
שיודעים. עולם היורה בגרסת המציאות. פריצת דרך של חוקרים רוסים ויפנים. מאוניברסיטת קינדאי, החוקרים לקחו תאים מרגל של ממוטה, שהתגלתה בסיביר לפני 8 שנים, השתילו את התאים בעובר של עכבר, והתאים הראו פעילות ביולוגית, למרות שהיו קפואים אלפי שנים, למעשה 28,000 שנה. עד כמה אנחנו קרובים להחיות מחדש את היצור המופלא הזה וללטף ממוטה? שלום לפרופסור לירן קרמל מהמחלקה לגנטיקה באוניברסיטה העברית.
שלום, בוקר טוב.
נו, זה קורה עוד רגע? אפשר כבר לקחת את הילדים ללטף ממוטה, לאחל על ידי טי-רקס?
עוד קצת, יש עוד קצת דרך. קודם כל, הם לא לקחו תאים והשתילו בעובר של עכבר, הם לקחו גרעינים והשתילו בביצית.
רגע, אז בוא דייק אותנו, למה המשמעות גרעיני תאים? זאת אומרת, ה-DNA?
נכון, בדיוק, הם לקחו את הגרעין שמכיל את ה-DNA. ככה עשו את הקלונינג הראשונים, כשעשו את הכביסה דולי, מה שעשו זה דבר שנקרא ניוקלר טרנספר, לקחו ביצית, הוציאו לה את הגרעין, ושמו בתוכה ביצית, גרעין אחר. אז זה מה שהם, זה תהליך שהם ניסו לעשות אותו עבור ממוטות, אז הם לקחו ביצית של עכברה,
כן.
ושתלו לתוכה מה שנראה כמו שרידי גרעינים בתאים של ממות.
עכשיו, למה הם בחרו דווקא באכבר או אכברה? מה היתרון באכברה? לא עדיף לקחת פיל או משהו דומה יחסית?
כן, הם לא ממש חשבו שהם יצליחו לייצר איזה עובר. בסוף אכברה זה מאוד נוח פשוט.
אוקיי. ואכן, מה, הגרעין עצמו נקלט? משהו קרה שם?
אז יש, כמו שכתוב במאמר, יש סימני חיים. זה לא ממש... בוא נגיד ככה, השלב הביולוגי הבא עשה ארסט. כלומר, כשאתה עושה, יש לו במהלך ההתחלקות, הוא עושה צ'ק פוינט, שהוא בודק מה המצב. התאים האלה נעצרו בצ'ק פוינט, הם אמרו, ה-DNA הזה פגום מדי. אבל בכל זאת, התהליך התחיל באיזושהי צורה.
אז כן היו סימנים
שמתחיל איזשהו תהליך.
אבל מה, התאים לא התחלקו, נכון? כך קראתי
לו. לא, הם לא התחלקו.
כן.
הם לא התחלקו. תראה, כאשר יש DNA, ה-DNA אצלך בגוף, ואצלי בגוף, ואצל כולם, הוא כל הזמן נשבר. וכל הזמן כשאנחנו חיים, יש מנגנוני תיקון שמתקנים אותו. כאשר היצור מת, ה-DNA נשבר ושום דבר לא מתקן אותו, ובעצם ה-DNA של ממותה הוא שבור.
אוקיי.
שבור מאוד. זאת אומרת, הם ראו שבתאים היותר טובים, זה 100, כל חתיכת DNA זה 150-170 אותיות, בעוד שאצלנו בגוף זה כרומוזומים שלמים של מאות מיליונים של אותיות. כלומר, הוא שבור לפיסות קטנות, ובאמת, כאשר התא מתחיל תהליך ונעצר, הוא נעצר על זה שיש damage, יש נזק לדנ"א.
ואפשר איכשהו לשקם את הדנ"א, להרכיב, לתפור כמה חלקים?
לא נראה שזה ריאלי. זאת אומרת, זה לא שבר פה, שבר שם, זה ממש כמו שאתה חותך סלט. אז זה נראה שזה קצוץ לגמרי. תראה, כאשר מדברים על... להחיות מחדש ממותה, יש שני רעיונות מרכזיים שאתה יכול לעשות.
כן.
אחד זה לקחת את הדנ"א עצמו של הממותה ולהשתיל אותו באיזושהי ביצית ולקוות שזה יתפתח. זה מה שהם ניסו לעשות פה, וזה מה שלא נראה כל כך סביר שבאמת יצליח, לפחות לא בעתיד הנראה לעין. והאפשרות השנייה זה לקחת איזשהו טמפלט של DNA, נגיד של פילה, ולהתחיל לעשות בו את השינויים להפוך אותו לממותה. עכשיו, גם פה זה עדיין הטכנולוגיה לא מאפשרת לעשות דבר כזה, אבל זה משהו שכבר אפשר לדמיין את זה קורה בשנים הקרובות עם התפתחות טכנולוגית שתאפשר לך לעשות המון אדיטינג של DNA בהמון המון נקודות.
עד כדי ממש שינוי מוחלט, לקחת DNA של ייצור קיים, לשנות אותו עד שיבצר ייצור או יוולד מתוכו ייצור אחר.
כן, זה בתיאוריה, אנחנו לא שם, אתה עוד צריך לפתח את הטכנולוגיה שתאפשר לך לעשות כזה אדיטינג מסיבי, אבל מבחינה קונספטואלית זה רעיון שאתה יכול לחשוב.
אז נקודתית, כאן באמת לא ניכר שאנחנו בקרוב נראה ממותה כתולדה מהמחקר הזה.
לא ממש נראה ממותה, לא תוכל ללטף ממותה, אבל כן נראה שהם הראו בצורה די יפה שהדנ"א שומר על כל מיני מאפיינים של DNA גם אחרי 28,000 שנה.
וואו.
שזה מאוד יפה. זה אומר שהרבה מאוד אינפורמציה באמת שמורה שם, ואנחנו עכשיו צריכים להיות חכמים מספיק ומוכשרים מספיק בשביל למצות את כל האינפורמציה הזאת.
אז אנחנו קצת מצננים את ההתלהבות, אבל בכל זאת אפשר להעביר כמובן אל מבזק החדשות את הכותרת, בקרוב ממותה בחיים.
אז זה אני לא אמרתי.
תן לנו קצת להגזים. תן אחרת מה הכיף בעולם המדע. טוב, מתישהו זה יקרה, אני בטוח. תודה רבה לי פרופסור לירן קרמל מהמחלקה לגנטיקה באוניברסיטה העברית. תודה לך.
תודה, בוקר טוב.
טוב, אנחנו חוזרים לעסוק ב-1 באפריל, יום השוטים, בתת כמובן ההלצות. רגע לפני שנדבר על פלסבו, שהוא אפקט שקשור למשמעות של למה שאנחנו חושבים, שאולי וכולי, בואו נדבר על הומור. ומדע, יש קשר בין הומור למדע? אנחנו מדברים על יום שהוא בבסיסו הומוריסטי.
כן, לגמרי יש קשר. יש לי אפילו דוגמה מאוד נחמדה לשימוש בהומור למחאה חברתית מדעית. ובעצם פה ממש בדיחה הפכה למציאות. אז איך הסיפור שלנו בעצם מתחיל? בארצות הברית יש הרבה מאוד מתנגדים ללימודי תורת האבולוציה בבתי ספר, מסיבות דתיות מן הסתם, והם מאמינים במה שנקרא intelligent design, תכנון תבוני. אוקיי? זאת התיאוריה שהם מאמינים.
זאת אומרת שהיצורים כאן לא נוצרו כתוצאה מאבולוציה שהיא קשורה לטעויות ומקריות וכו'.
כן, לגמרי.
אלא יש משהו תבוני שתכנן את החיים. באמת הנטייה הדתית יותר היא להאמין במשהו תבוני שיצר.
נכון. בעצם התיאוריה של התכנון התבוני זה שמוצא החיים ותהליך האבולוציה הם מתוכננים, הם לא אקראיים, ומי שאחראי על התופעות האלה הוא אלוהים.
הנה יש כאן את הביולוגית ורד שפירה, באולפן ליד כאן מורשת, קדימה, התענתו.
אוקיי, אז זה הסיפור. בשנת 2005, משרד החינוך בקנזס, הוא תכנן לקיים דיון בסוגיה, האם להקדיש ללימוד התכנון התבוני פרק זמן זהה לזה שמקדישים בתוכנית הלימודים ללימודי תורת האבולוציה. כתגובה לכך, אדם בשם בובי הנדרסון, שלח מכתב הומוריסטי, והוא ביקש להקדיש לדת בשם מפלצת הספגטי המעופפת, זמן לימודים שווה לזה שמוקדש לתכנון התבוני.
דת שהוא ימציא, מפלצת הספגטי המעופפת, כי על פי הדת הזו, מה שברא את העולם זו מפלצת ספגטי.
תכף נדבר כאילו על הדת. הוא תיאר את עצמו כאזרח מודאג שמייצג יותר מ-10 מיליון אחרים.
זאת אומרת, דחקה כזו, סתם משהו שהוא...
כן, זה התחיל ממש כמשהו עיתולי, שבעצם העביר ביקורת על ההחלטה של לתת את אותו זמן שווה לאינטליג'נט דיזיין ולאבולוציה. בהמשך הוא פרסם את המכתב שלו ברשת, הוא קיבל המון המון תגובות מאוד מאוד תומכות ונלוות, אבל גם הרבה מאוד איומים על החיים שלו כמובן.
כי הרבה אנשים, גם אנשי מדע, אבל גם אנשי דת, הרבה פעמים הם חסרי חוש הומור, והם כל אחד רוצה להגן על העמדה שלו בצורה שלא מקבלת שום דעה אחרת, עד כדי זעם. אנחנו רואים את זה.
והוא בעצם הכריז על פרס בסך מיליון דולר, לכל מי שיביא הוכחות או אמפיריות, שישו הוא לא הבן של מפלצת הספגטי המעופפת. למרות שבדת של המפלצת המעופפת, הספגטי הם לא מאמינים בישו, אבל בכל זאת הוא הכריז את הפרס הזה.
אוקיי.
שנה לאחר מכן הוא פרסם ספר שנקרא הבשורה של מפלצת הספגטי המעופפת. בספר הוא מתאר את עיקרי האמונה של המאמינים. כמובן שזה איזושהי תיאוריה הזויה.
אם את רוצה את האנדר של פסוקו של יום, די-ג'יי מקלר מיד ימצא לנו, למרות שהוא מתמודד כרגע עם קערת חינה, ובכל זאת הוא יאלץ לעזוב את הקערה לטובת פסוקו של יום. כן.
טוב, אז האמונה המרכזית היא, כמו שאמרנו, שמפלצת ספגטי מעופפת בלתי נראית ובלתי ניתנת לגילוי, היא זאת שיצרה את העולם.
הנה, רגע, מצאנו את פסוקו של יום, אז תעשי את זה בצורה יותר רצינית, והנה.
האמונה המרכזית...
לא מכירה את הפורמט, לא ראית 40 שנה טלוויזיה בישראל. שומעים את זה? ואז, את זה לא צריך. את הפסוק אנחנו נקרא. בסדר, אוקיי.
האמונה המרכזית היא שמפלצת ספגטי מעופפת בלתי נראית ובלתי ניתנת לגילוי, יצרה את העולם. שודדי ים נחשבים למאמינים המקוריים של הדת הזאת.
רגע, השידורים הסתיימו גם לפי הקריין, אבל בוא נעצור את זה, זו הקלטה של פסוקו של יום. כן.
ואנדרסון טוען שהירידה במספר שודדי הים במהלך השנים היא הגורמת להתחממות הגלובלית. המפלצת ממשיכה לטפל בענייניה באמצעות היתריה שלה, וכיסוי הראש הדתי שלהם, תנחש מהו?
מסננת פסטה. נכון, ראיתי את זה, מישהו שם על הראש הזה והצטלם בדרכון שלו.
נכון. הטיעון מלוגי שלהם בעצם להצדיק את הקיום הדתי הוא, זה שמפלצת הספגטי המעופפת היא דבר מושלם. קיום הוא חלק משלמות. לכן מה המסקנה? שמפלצת הספגטי המעופפת הודי טריותה קיימת.
כן,
טיעון לוגי.
אני משער שהרבה מאוד אנשים ודאי דתיים גם יבוזו כמובן.
כמובן.
כי אנשים מאוד לוקחים ברצינות את העניין הזה.
כמובן, יש פה עניין של לגמרי הומור.
אבל כן, הוא גרם לנו לחשוב או לפקפק. זה העניין.
נכון. אבל לא רק לנו, יש מדינות שבהן חוקי לי, כמו שאמרת, להצטלם עם...
נכון.
כן, כי זו שאלה של אם...
מסננת פסטה לראש.
אם, למשל, אני יכול להגיד לכם ברמה המשפטית, שאם יש פטור, למשל, לבתי תפילה מסוימים, השאלה לאיזו דת מגיע פטור מארנונה למשל, או מס, כי אני יכול להגדיר את הדת שלי כ-X ו-Y, ויש לזה השלכות גם מיסויות וכלכליות, עד כאן לחובבי המיסים.
בקיצור, יש אלפי תומכים בדת הזאת, יש להם אתר אינטרנטי מאוד מאוד פעיל, וכמו שהזכרת, בהרבה מקומות בעולם, כולל בישראל, אנשים שמצהירים שהם מאמינים בדת הזאת, הם רשאים להשתמש ב...
מסננת פסטה על הראש?
פסטה על הראש לצילום.
אם אני רוצה להמיר את דתי לדת מפלצת הפסטה המעופפת, מה עליי לעשות?
אתה צריך להצהיר, אני לא כל כך מבינה בענייני משרד הפנים, אבל אתה צריך להצהיר.
אפשר להינשא באמצעותם?
אז זהו, שבשנת 2015, חברי מסדר מפלצת הספגטי המעופפת קיבלו הכרה מהשלטונות בניו זילנד, ועכשיו הם יכולים להינשא על פי אמונותם.
וואו.
עכשיו, אני רק רוצה לציין שבובי הנדרסון הוא בעצם איש מדע. הוא בוגר אוניברסיטת אורגון ובעל תואר בפיזיקה.
אבל הוא חולל בדיחה גדולה.
הוא חולל בדיחה גדולה שהיום תפסה תאוצה.
עכשיו, תגידי לי, בעידן שבו אנחנו רואים בפחממות כאויב, איך זה מתמודד עם התיאוריה הזו?
זה באמת בעיה.
אין מפלצת החלבונים המעופפת.
אבל אני חייבת רק להגיד, דרך אגב, שכחתי, אתם צריכים לחפש את התמונה באמת באינטרנט. העיניים שלה זה כדורי בשר, אז יש שם חלבון.
אבל לא לצמחוני, מסתבכת.
אבל אפשר גם תחליפי סויה.
אתה אומר תחליף בשר.
תחליף בשר.
כן.
אבל גם אני חייבת להגיד שיש גם צדדים מאוד נחמדים. הייתה איזושהי חוקרת שמאוד שיבחה את הדת החדשה הזאת, כי אפשר להסתכל עליה גם כעל אישה. זאת אומרת, אין פה שלטון של אל גברי.
פשוט, אז... אף אחד לא אמר שהאל הוא... אין לו ג'נדר, לא? נהוג לי, באמת לפנות...
נהוג לפנות אליו כאל זכר, אני לא...
אבל זכר נקבה כ... זו ישות, אין לה ג'נדר, לא? אין שם פיצול.
אני חושבת.
לא? אוקיי, נעצור בנקודה אולטרה פמיניסטית הזו. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארץ, איתנו באולפן 2. ורד שפירה היא ביולוגית ממכון דוידסון, ודוקטור עינת שפרינצק היא ביולוגית חישובית ממכון דוידסון. אנחנו מדברים על 1 באפריל, על מתיחות בתחום המדע, הומור. במדע מחקרים שקריים, הונאות, אבל גם מחקרים שהם נשמעים ונראים מזויים, אבל הם לגמרי אמיתיים. רגע, יש לנו חוב עבור המאזינים והמאזינות שלנו בקשר ליבשת האחת שממנה התפצלו היבשות שהולכות ומתרחקות, שמה פנגאה, נכון? זה השם של היבשת למי שחובבי התשבצים, כן. כמובן, הקדומה שזה מה? במקור מיוונית?
שזה במקור מיוונית, זה בא מהמילה פן רב, וגאה זה אדמה.
זאת אומרת, הרבה יבשות או הרבה אדמה. אז זה החוב שלנו. רגע לפני שנדבר על מתיחות וכו', קשה להימנע מלעסוק במדע ובמתיחות, או כל מיני דברים מוזרים כאלה שאנחנו חושבים שהם קורים ולא, בלי לדבר על אפקט הפלסבו. זאת אומרת, כשמישהו מרמה אותי כביכול ונותן לי כדור בצבע אדום ואומר לי, תבלה, זה משכך כאב, פתאום אני מרגיש שזה משכך כאב, אז הוא בעצם רימה אותי, אבל לא רימה אותי. יש איזה אפקט נפשי שהוא מאוד מוזר.
נכון, יש מה שנקרא אפקט הפלסבו, ובעצם האפקט הזה מסתבר יכול גם לעזור לנו בריפוי. אז מה זה בעצם פלסבו? פלסבו זה איזושהי תרופה דמה שהיא לא מכילה חומר פעיל. היום ברוב הניסויים הקליניים של תרופות, חלק מהחולים מקבלים את התרופה האמיתית, וחלק מקבלים תרופת פלסבו, ללא הידיעה שלהם כמובן.
זאת אומרת, זו תרופה שאין בה שום תרופה, זה סתם כדור ריק.
נכון. וכל זה על מנת לבדוק אם יש אפקט פיזיולוגי שבאמת משפיע על המצב של החולה בגלל האמונה. אני מאמין שקיבלתי את הטיפול, ולכן אני אתרפא.
ויש אוקיי? אפקט כזה, נכון?
אז כן, יש אפקט כזה, והיא קורית באמת בטיפולים אמיתיים. המצב של החולה הרבה פעמים משתפר בחלקו, בלי שום קשר להשפעה של התרופה. התחושה הזאת מביאה גם לא פעם לשיפור בתסמינים של המחלה, עד כדי כך שהיום מעריכים שהכוח של הפלצבו הוא כ-30% מיעילות הטיפול.
זה המון!
זה המון.
זאת אומרת שמה שהמוח בעצם מרפא אותנו בסופו של דבר, או לפחות ב-30% מהמקרים, ולא בהכרח התרופות?
כן, כן. זה כיום הסברה הרווחת. דרך אגב, יש לפלסבו מילה בעברית, בגלל שהמושג, האפקט מושג מתרופה שאין בה כל תוכן אמיתי, היא זכתה לכינוי אין בו.
אין בו, פלסבו.
כלומר, כוחו במה שאין בו. זה מעניין. השם בעברית.
אבל זה באמת עובד, אתה מרגיש שכאב הראש חולף, או אז, הכאבים חולפים.
אז בואו נסביר את זה, ננסה להסביר את זה מדעית, ובאמת מחקרים שנעשו, הם מציעים את האפשרות שההרגשה הטובה שאנחנו מרגישים, כשאנחנו מקבלים את הפלצבו, היא מפעילה איזה שהם מנגנונים הורמונליים, והם אלה שמגייסים את מערכת החיסון להילחם טוב יותר במחלה. זאת אומרת שיש איזשהו הסבר, וזה דרך אגב הסבר שנותנים גם לרפואה אלטרנטיבית, לטיפולים שאנחנו, אין לנו
עדיין... את אומרת שהרפואה אלטרנטיבית היא פיקציה, וזה הכל פלסבו?
אני לא עושה הכללות, אבל...
אבל את אומרת?
שלכל טיפול, לא משנה איזה טיפול,
זאת אומרת שמה, שאם אני אומר למישהו שמע, אני דוקר אותך וזה ירגיע את הכאב, מעצם זה שאני אומר לו את זה והוא מרגיש קצת מטופל ונעים, הכאב יכול לחלוף.
כן.
בלי קשר לאמת עובדתית וכו'.
כן, כן, כן. כי זה בעצם מה שהמחקרים טוענים. הם טוענים שבעצם... זה עובד על מערכת הגמול שנמצאת במוח שלנו.
אז אולי זה בסדר. זאת אומרת, למה תוקפים את זה? אם זה, מה זה משנה איך משהו עובד? העיקר שהוא עובד.
נכון, אבל אנחנו צריכים גם כמובן, נגיד, כשאנחנו יוצאים עם טיפול חדש או עם תרופה חדשה, אנחנו צריכים באמת להראות שמדעית, בנוסף לאפקט הפלסבו, יש אפקט רפואי או איזשהו אפקט פיזיולוגי על הגוף כתוצאה מהשימוש בתרופה. זאת אומרת שזה לא מספיק. יש אנשים, אם אתה חושב שזה מספיק, אז אין בעיה.
שוב, השאלה מה אנחנו מרפאים.
יש גם עניין מעניין שחושבים שאפקט פלצבו קיים גם בניסויים בבעלי חיים. כי חושבים שלמרות שבעלי חיים אין להם, הם לא, אתה לא אומר להם עכשיו יהיה בסדר כי קיבלת איזושהי תרופה והם בסדר,
כן.
אבל עצם זה שאתה מזריק איזשהו חומר, או שאתה מטפל באיזושהי צורה, אתה מעורר אולי את מערכת העצבים,
די.
או שאתה מעורר איזשהו שחרור הורמונלי, ואתה בעצם
עליהם?
יוצר איזשהו אפקט פלצבו.
זאת אומרת, אפשר לרמות גם בעלי חיים.
בעצם זה שאתה מתערב, אתה מעורר עוד משהו. די.
טוב, מי מאיתנו לא מרגיש טוב יותר מהרגע שהוא נכנס לרופא? רק הדלת נכון. נפתחת ואתה כבר מרגיש טוב. והוא כותב...
זה מהלא נעים שבאת להפריע.
לא נעים, וזה...
גם מהלא נעים, וגם מעצם המחשבה הנעימה שמטפלים בך.
נכון, הטיפול...
שאתה under control.
נכון,
אנחנו
נכון,
control
נכון,
freak. אנחנו
נכון,
צריכים...
נכון. אפילו מחברים אותך למכונה מצפצפת, לא משנה מה, כן, לא, זה משהו קורה.
כן, זה משהו שעובד לנו על המוח ועובד טוב.
טוב, הצלחת להרגיע אותי ללא שום חומר פעיל? הנה, רק בזכות השיחה הזו. ואנחנו עוברים למשהו קצת יותר פיזי. מרכז חדש להדפסת תאים, רקמות ואיברים הוקם בפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון. במרכז פועלת מדפסת המדפיסה פיגומים תלת מימדיים ואת התאים שגדלים על הפיגומים הללו לכדי רקמה. המדפסת מתרגמת מידע שמתקבל מסריקות סיטי של מטופל ספציפי למשל לכדי רקמה תלת מימדית שמותאמת לאזור הפציעה. נשמע כמעט מדע בדיוני, אנחנו רוצים לדבר על כך עם דיקנית הפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון, פרופסור שולמית לבנברג. שלום לך.
שלום.
טוב, אנחנו רוצים קודם כל ללמוד האם המדפסת הזו זה משהו שהוא חדש, ואז באמת נבין מה המדפסת הזו מסוגלת לעשות.
המדפסות התלת-ממדיות לתאים ורקמות הן דבר יחסית חדש, זה עדיין בשלב המחקרי, זה עוד לא מיושם בבני אדם, אבל בעזרת המדפסת מפתחים כבר את הרקמות ובניית איברים שאפשר יהיה להשפיל אותם, כיום זה עדיין בשלבי ניסוי. ומפתחים את הדיו המיוחד שאפשר איתו להדפיס גם את הפיגומים התלת-ממדיים וגם את היחד את התאים מערבבים עם דיו מיוחד שצריך ככה להתקשות תוך כדי ההדפסה כדי לאפשר ליצור את הצורה המיוחדת שרוצים ליצור כדי שבסופו של דבר נקבל רקמה מתאימה.
זהו, אז אלה באמת כמה שאלות. ראשית, מהו הדיו במרכאות או לא במרכאות שנמצא במדפסת כזו, אבל רק תני לנו את האפשרויות, אולי תפרסי בפנינו את האפשרויות, מה אפשר להדפיס, רקמה קטנה, איבר שלם, מה רמת ההדפסה של מדפסת כזו?
אפשר להגיע גם לרמה של איבר, זה כמובן יותר מורכב. למשל, אנחנו היום בפרויקט יחד עם בית חולים שיבא להדפסה של אוזן, שתוכל ילדים שנולדים עם אוזן ככה לא שלמה, שאפשר יהיה להדפיס אוזן. יש לנו עבודות שאנחנו עובדים על הדפסה של רקמות עם כלי דם, איך להדפיס כלי דם שיהיו משולבים בתוך הרקמה. ורקמות שונות, גם ברחבי העולם עובדים על הנושאים האלה, ובאמת הקמנו פה את המרכז כדי לקדם את התחום של הנדסת רקמות, כדי שאפשר יהיה להתקדם לשלב הבא של רקמות יותר גדולות, מותאמות אישית, מורכבות יותר.
וואו, אז אם רוצים למשל להדפיס כלי דם, אז באילו תאים משתמשים? אלה תאים מה שלוקחים מהחולה עצמו, שרוצים להדפיס עבורו את כלי הדם? זאת אומרת, מה חומר הגלם של המדפסת הזו או הדיו?
אז תאים כן, אפשר לבודד מהחולה עצמו. אם הזכרת כלי דם, אז תאי אנדוטל, שיוצרים צינורות ומצפים את הצינורות של כלי הדם שלנו. אפשר לבודד בקלות מרקמת שומן, הרבה אנשים ישמחו לוותר על קצת שומן, ומהרקמה הזו אפשר לבודד תאי אנדוטל. אז ליצור את כלי הדם או לצפות צינורות שנותנים את ההתוויה של כלי הדם, אפשר להשתמש בתאים האלה. ואת התאים האלה מערבבים עם סוג של ג'ל, שאיתו ג'ל ביולוגי, שאיתו אפשר לעשות את ההדפסה.
טוב, לאן הדבר הזה באמת עשוי להגיע? אני מנסה לחשוב על היישומים העתידיים של הדבר. זאת אומרת, אני מבין שאפשר כרגע להחליף רקמות, אני משער שאור יהיה אפשר להדפיס בקרוב, כפי שאמרת, כלי דם וכולי, אבל לאן הדבר הזה באמת עשוי להגיע? האם הדפסה של גוף שלם?
תראה, אנחנו לא מדברים על דבר כזה, אנחנו מדברים בשלב הזה יותר על חתיכות רקמה, או על פיגומים שיכולים לעזור לריפוי רקמה. למשל, אנחנו עובדים על רקמת חוט שדרה, ובחוט השדרה רוצים ליצור מבנה שהתאים יוכלו להתארך לתוכו, התאי העצב יוכלו לעשות את הכישורים המתאימים באזור הפציעה, אז צריך ליצור איזשהו מבנה שיאפשר את הגדילה.
וואו.
אז למשל, מבנה כזה, שהוא מאוד ככה מאורגן בצורה מסוימת, אפשר להשתמש במדפסת כדי להדפיס אותו, וככה תאים יודעים להתארך בצורה הנכונה וליצור את החיבורים.
טוב, נשמע מדהים. אם חשבנו עד כה שמדפסות תלת ממדיות מסוגלות לייצר מין כזה בובות קטנות או כל מיני פסלים של האייפל, מה שאני ראיתי, או אפילו סריקה פסלון שלך, פה אנחנו מגלים עולם שלם של אפשרויות שיכול להועיל להרבה מאוד אנשים בעולם. אני מודה לך על השיחה הזו, פרופסור שולמית לבנברג, דיקנית הפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון. תודה לך. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו עוברים על הפינה נפלאות המוח. והנה השאלה של נופית חיים שימבוני מחיפה. אמרו לי שאני לומדת לאט, האם זה אומר שאני באמת צריכה יותר זמן כדי לאבד מידע או שסתם העליבו אותי? שלום למומחית במדעי המוח ובוגרת המרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן, דוקטור קרן בן יצחק.
שלום וברכה, דודו.
יש כאלה שלומדים לאט מדעית? טוב, בטח שיש, לא? יש כאלה. אני לומד לאט, אבל אני זוכר את זה לאורך יותר זמן. אני משער שיש.
כן, כן, בהחלט. בהחלט, אתה יודע, אני תכף אספר לך ולמאזינים על המחקר הזה, שבדיוק בחן את התופעה הזו, את ההבדלים האלה בינינו. אבל כן חשוב לי לציין שכמו כמעט כל יכולת היום אנחנו כבר יודעים לומר, שהיא תמיד שילוב באמת של נתונים שאימם אנחנו מגיעים לעולם, ביחד כמובן עם אופי הסביבה שבה אנחנו שוהים, עד כמה היא מעודדת אותנו ללמוד, עד כמה היא נוטעת בנו תחושה של מסוגלות עצמית, ביטחון עצמי, וכל אלו גם מאוד משפיעים על המוח ומשנים את התפקוד של המוח. אבל המחקר הזה באמת שם דגש על איזושהי פעילות מאוד מאוד מעניינת שמתרחשת במבנה מאוד מעניין בתוך המוח של כולנו. המבנה הזה הוא מאוד עמוק, הוא אפילו שייך למערכת הרגש, והוא נמצא בחלקים הצידיים של המוח שלנו. קוראים לו היפוקמפוס, מלשון סוסון ים קטן בלטינית עתיקה. המבנה הזה אחראי על יצירה של זיכרונות חדשים. בעיקר כל מה שאנחנו נחשפים אליו, והוא משמעותי עבורנו, רלוונטי עבורנו, וחשוב לנו לזכור אותו ולזכור אותו היטב. עכשיו, איזושהי הקדמה ממש קצרה לפני שאני מסבירה מה מצאו פה,
כן.
לטובת המאזינים כמובן. המוח שלנו מכיל מיליארדי תאים נוירונים, אנחנו קוראים להם, והם מאוד מאוד מעניינים הנוירונים, מכיוון שהם מעבירים ביניהם אינפורמציה. כל הזמן, אוקיי? 24/7, כל הזמן, הם לא נחים לרגע. כל נוירון בתוך המוח בעצם מרושת, מדבר, אפשר לומר, עם עשרות אלפי נוירונים שמהם הוא מקבל מידע ואליהם הוא מעביר מידע. אחד הדברים המעניינים שמתרחשים במוח זה שנוירונים לא נוגעים אחד בשני, אין ביניהם רצף מבני, אלא יש ביניהם חלל מאוד מאוד קטן שדרכו הם מעבירים את המידע.
אז איך הוא עובר אם יש חלל?
זו שאלה מרתקת. המוח יודע איך להעביר את המידע. המידע, דרך אגב, עובר על ידי כימיקלים, ואני בטוחה שגם אתה וחלק מהמאזינים שמע על כימיקלים כמו דופמין וסרוטונין. הרבה הרבה כימיקלים, יש לנו למעלה מכ-100 כימיקלים במוח.
ואלה לא אותות חשמליים שעוברים בין הנוירונים?
אז כן, אז בין הנוירונים לא, בין הנוירונים האות הוא אות כימי, אבל בתוך הנוירון, מהרגע שהוא מקבל את המידע ועד שהוא מעביר אותו, זה אות חשמלי. זה באמת הולכה חשמלית שלה אנחנו קוראים פוטנציאל פעולה. עכשיו, המחקר הזה מראה שאצל אנשים באותו מבנה שמקודם ציינתי, באותו היפוקמפוס, יש אזור מסוים שבו יש כמובן מיליוני נוירונים שמדברים בצורה הזו אחד עם השני. והמחקר הזה מראה שכשנוירונים שמעבירים אחד לשני אינפורמציה פועלים יחדיו בטווח של עד 30 מיליסקנד, עד 30 יחידות של מיליסקנד.
זאת אומרת, על פיות השנייה, נכון?
נכון, okay. נכון. במצב כזה, כשאתה קולט מידע ומאבד אותו, זה יקרה מהר יותר. וזה יקרה בצורה מדויקת יותר, וגם המידע הזה יאוחסן טוב יותר. זאת אומרת, הנוירון ששולח את המידע והנוירון שמקבל את המידע, עובדים בצורה מאוד מאוד צמודה. שניהם עובדים כמעט במקביל. או בוא נגיד את זה ככה, מהרגע שהנוירון מקבל ועד שהוא מעביר את המידע לנוירון הבא, בעצם צריכות לעבור פחות מ-30 על פיות השנייה, כדי שהמידע יתקבל, זה כן. יעבור הלאה. ובמצב כזה, אותה סינפסה, אותו חלל שבעזרתו נוירונים שמדברים, ממש משתנה. זאת אומרת, היא עובדת בצורה חזקה יותר, אבל אפילו המבנה שלה משתנה. כן, זאת אומרת, היא ממש משנה את הצורה שלה, את המבנה האנטומי שלה, ואפילו את התפקוד שלה. איך זה בעצם בא לידי ביטוי? התפקוד, השינוי בתפקוד בא לידי ביטוי בצורה הזו שיותר כימיקל עובר. למשל, אם יש סינפסות שמעבירה דופמין, דרך אגב, זה סינפסות שמאוד אחראיות על מצב הרוח שלנו.
כן, שמענו למשל, את המושג הזה בהקשרים של כדורים שמונעים את הספיגה של הסרוטונין, וכך גורמים לאנשים להיות מאושרים למשך יותר זמן.
כן, נכון. או אם אנחנו צריכים לפעמים להוריד אפילו את הדופמין כן. כדי להוציא אדם, למשל, מהתקף פסיכוטי. זה גם יכול לקרות. אבל מה שקורה מעניין. כאן באמת, זה שעובר גם יותר כימיקל, וגם התדירות שבה הוא עובר, הקצב של האינפורמציה, בעצם עולה. עכשיו, החוקרים האלה מצאו שבעצם כשסינפסות כאלה מתחזקות, זה יכול להישאר במצב הזה אפילו עד כמה שעות. במחקר שלהם הם אפילו ראו שזה נותר עד 4 שעות לאחר החיזוק, הם עשו את זה באופן מלאכותי כמובן במוחותיהם של חולדות מעבדה, במודלים של בעלי חיים אפשר כמובן לעשות כזה דבר באופן מאוד מאוד נשלט, באופן חודרני, ומצאו שאותן חולדות קלטו אינפורמציה בצורה הרבה יותר מהירה, לכן הם גם ידעו להגיב בצורה הרבה יותר מהירה, וזה באמת מאוד מעלה את השאלה ומראה לנו שלכל ביטוי התנהגותי או לכל יכולת יש איזשהו מנגנון מוחי שאחראי עליה. אפילו בהקשר של עד כמה אני לומד מהר, עד כמה אני קולט מהר, עד כמה אני מגיב בצורה נכונה ומהירה, ועד כמה אני לומדת איטית יותר. עכשיו, חשוב מאוד לציין שכמובן גם אתה וגם אני דודו וגם כל אחד מהמאזינים, גם היכולת הזו היא דינמית. זאת אומרת, ברור שלפעמים אנחנו נמצאים במצבים שבהם אנחנו נקלוט פחות טוב אינפורמציה, וזה לא מצב קבוע. זה יכול להיות מושפע ממצב הרוח שלנו, מרמת הסטרס שבה אנחנו נמצאים כמובן, ממה קרה לנו באותו יום בבוקר, ועוד הרבה מאוד גורמים. זאת אומרת, גם אצל אותו אדם יש איזשהו טווח של יעילות נמצא, קליטת המידע ועיבודו,
כן,
וכמובן זכירתו. אבל מה שהמחקר הזה כן מראה לנו, זה שלמרות הדינמיות הזו, יש לנו עדיין איזשהו בייסליין, שממנו אנחנו מתחילים.
וזה משהו שאפשר לשנות באמצעות תרופה? זאת אומרת, את רמת הקליטה? מעניין.
אז הם לא בדקו את זה על ידי תרופה, אבל כמובן שכל מיני תרופות שעובדות על מה שנקרא חסימה או הגברה, של הולכת מידע בין נוירונים דרך אותן סינפסות, יכולות כמובן לשנות את זה. בוודאי, בוודאי. אני חושבת שעוד לפני תרופות, כן אפשר לחשוב על כל מיני כלים, ובאמת על כל מיני דרכים שבעזרתם כמובן אפשר לשנות פעילות מוחית, ולהגדיל את חוזקן של אותן סינפסות.
איך למשל?
לדוגמה, אחד הדברים שאנחנו יודעים שמאוד מאוד משפיע על יכולת של קליטה ועיבוד מידע ויחסונו היעיל, זה מצבנו הרגשי. אלה שתי מערכות, אם אתה זוכר, אותו מבנה שדיברתי עליו ממש שייך למערכת הרגש. זה מבנה שאחראי על ייצור זיכרונות, אבל הוא משוייך לתוך מערכת הרגש. ורגש וקוגניציה בתוך המוח עובדים כקואליציה. תמידית, לא רגעית.
אז מה צריך להרגיש כדי לקלוט חומר טוב? זאת אומרת, איזה מצב רגשי הוא אופטימלי?
כן, קודם כל צריך להיות מאוד ממוקדים במטלה. זאת אומרת שלא יהיו מסיחי דעת. אם אנחנו למשל נמצאים באיזושהי סערה רגשית, אם משהו מלחיץ אותנו, כמובן שתשומת הלב שלנו תלך לשם, כן. ובצדק. אבל אנחנו יכולים לסגל לעצמנו כל מיני כלים כדי באמת להרגיע את עצמנו ולהפוך את עצמנו ליותר ממוקדי מטלה, גם אם אנחנו בתקופה לחוצה.
טוב, מעניין, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לדוקטור קרן בן יצחק, מומחית במדעי המוח ובוגרת המרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן. תודה לך.
תודה לך, דודו.
ואנחנו נודה לשתי החוקרות המרתקות שהיו איתנו כאן, הביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון ודוקטור עינת שפרינצק, ביולוגית חישובית ממכון דוידסון. תודה רבה, זה היה מרתק. 1 באפריל.
יום הכזבים שמח לכולם.
לגמרי, יש מתיחה שצפויה במכון דוידסון. האם עלינו לחשוד?
לא סיפרו לנו.
כן, אוקיי, מי יעמל שם על המתיחות?
וגם לא נספר.
טוב, אז אנחנו נעקוב אחרי האייטמים שלכם באתר ונפקפק בכולם. תודה רבה לאורך רז חסון, המפיקות אלכסנדרה לויקר וליטלי דיאמירה. על הביצוע הטכנית די ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות